שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בזכות עקדת יצחק, שיציל אותנו, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו. ולא רק אברהם אבינו, כמובן, גם יצחק. יצחק נחשב כאילו אפרו מונח על גבי המזבח כל הזמן. יצחק לא היה תינוק, יצחק היה בן 37 שנים. והוא היה מוכן להקד ולעשות רצון ריבונו של עולם. והנה אנחנו פוגשים בפרשה הזאת, פרשת תולדות, רבקה הקרה, צריך לבקש ולהתפלל ולהתחנן. לא היה מגיע ליצחק בעצמו על מסירות הנפש שלו, שיהיו מעכשיו חייו קלים, שהכל ילך למישרים ושיזכה לילדים ולא יהיו לו צרות ולא ירדפו אותו. והנה אחר כך ויראה בארץ, ואחר כך יש לו בעיות עם אבימלך, הוא חושש שיהרגו אותו על דבר אשתו, חופר בירות וסותמים אותם, נתקל בהרבה קשיים. ולכאורה צריך להבין, זה לא היה צריך להיות כך. אם לכל הדורות יש זכויות בזכותו, אז על אחת כמה וכמה ליצחק. אלא תלוי איך אנחנו מסתכלים על צרות ועל איסורים ועל התמודדויות. אם אנחנו מסתכלים על צרות כאיזה עונש, אז צריך לשאול באמת למה היה יצחק צריך לסבול את כל הצרות. יצחק היה כל כך צדיק ושלם במסירות נפשו לריבונו של עולם. אבל אם אנחנו מסתכלים על הקשיים כאתגרים, כניסיונות, להמשיך להראות את הדבקות בריבונו של עולם, אז הם לכתחילה, הם לא דבר שבדיעבד. יצחק ממשיך לעלות במעלות הקודש. יצחק לא שואל שאלות. יצחק נבחן. האם הוא אומר, די, מספיק, עשיתי מה שצריך, וכעת מגיע לי? או שיצחק מבטל את עצמו כלפי רצון ריבונו של עולם? והוא מבין שכל קושי שיש, יש לו תפקיד. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, למה היו האימהות עקרות? שרה, רבקה ורחל, מדוע הם היו עקרות? כי הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעכב את ההיריון של האימהות כדי שיבקשו, שהאבות יבקשו, שהאימהות יבקשו, והקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם. ויצחק מבין את זה, ולכן ויתר יצחק להשם. ויתר, הוא מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש, הוא מבקש בלי גבול. שופך תפילות באושר, בלי גבול. כמו שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, אם אדם מתפלל ולא נענה, יתפלל עוד פעם. שנאמר קווה להשם, חזק ויאמץ עמך, וקווה להשם. עוד פעם. ואם לא נענה, הלל עוד פעם. למה? מפני שכנראה ריבונו של עולם רוצה את התפילה. אם היה נענה, זאת אומרת שהוא כבר התפלל מספיק, שלא צריך כבר את התפילות. ואם לא נענה, מפני שריבונו של עולם רוצה שיתפלל עוד פעם. כלומר, התפקיד הוא, ריבונו של עולם אוהב תפילתם של צדיקים. ויצחק מתפלל. מתפלל ומתפלל ומתפלל. וזה רצונו של ריבונו של עולם. ושוב, רעב, ויצחק מצטווה לא לעזוב את ארץ ישראל, ויש בזה סכנה גדולה מאוד. מכיוון שיש ממש רעב, רעב גדול, מודגש. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, זהו רעב מסוכן, סכנה להישאר בארץ. והקדוש ברוך הוא מצווה אותו, גור בארץ הזאת. אתה לא יוצא מהארץ הזאת. מה יהיה? איך נסתדר? רבנו של עולם אומר לו, גור בארץ הזאת. ויצחק עומד במבחן. הוא עוד פעם מתעלה למדרגה יותר גדולה. וכך הולך יצחק ומתעלה ממדרגה למדרגה על ידי הניסיונות והבחינות שריבונו של עולם עושה לו. ואנחנו רואים את זה בפרשה. יצחק מתמודד וזוכה בברכות מריבונו של עולם. מקראת הארץ. ואחר כך יצחק זורע, מוצא 100 שערים. משהו לא טבעי. פי 100 ממה שהיה הארץ ראויה לעשות. ובימים רגילים, ועל אחת כמה וכמה שלא בימי רעב, במקום לא מתאים. ואף על פי כן, הארץ הוצאה את ברכתה באופן לא טבעי, כי זה עניינו של יצחק. הוא מתעלה למדרגות עליונות, וגם הסדר העליון שלו, והוא הולך וגדל עד כי גדל מאוד. זה עניינו של יצחק. יצחק זו דמות מיוחדת עליונה, דמות של מסירות נפש. הרב באורות הקודש מאיר במבט מיוחד את הדמות הזאת של דמותו של יצחק. במוסר הקודש חלק ג' של אורות הקודש בעמוד קוף למדי עומד הרב על יסוד גדול ואומר כך: אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות הקדושה והטמאה אשר לאדם, וכי שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית, כי רק בהבנה זו נוכל להביט על מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם, והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה בין דרך של סתירות. כלומר, אומר הרב, כמה חשוב להכיר את הידיעה הרזית, ידיעה סודית, עמוקה הזאת, שיש באדם שתי נפשות, נפש אחת קדושה ונפש אחת טמאה, והן נלחמות זו בזו. וזה מסביר את כל המאוויים וההתמודדויות ואת כל המצבים הנפשיים שאדם נמצא בזה, בהם, על ידי ההכרה הזאת שיש באדם שני כוחות שונים מנוגדים זה לזה, נאבקים זה עם זה. וכשיודעים את הדבר הזה, אז אפשר באמת לכוון את את הדרך הנכונה, אדם יכול לכוון את דרכו הנכונה. ובזה כמובן, כידוע, מעריך בעל התניא, שיסוד ספרו, ספר התניא, מבוסס על היסוד הזה, שיש באדם שתי נפשות, נפש טמאה ונפש קדושה. אז אני מזכיר לי שבשבוע שעבר אני הייתי בנחלים, ולנו שיחה ערב שבת עם קבוצה מהתלמידים, ושם אחד שאל איך תהיה המדינה הדתית, למשל הטלוויזיה במדינה הדתית, מה אפשר להראות שם? היה כל משעמם, לא יראו, אפשר להראות דברים שהם מרתקים, שמעניינים, לא יראו מלחמות, לא סרטים, לא... מה יהיה, איך יוכלו לעשות שהטלוויזיה תהיה מעניינת? אני אמרתי לו שיתארו את המלחמה של שתי הנפשות, הנפש הקדושה והנפש הטמאה, וזה מלחמה עולמית, זו מלחמה מרתקת מאוד. הרב מתאר את הדברים האלה בשני דפים מקודם. אומר הרב, מי הקשיב סוד שיח רש מלחמת העולם הטוב והרע באבקם על משטר העולמיות, זה מלחמה עולמית אשר בצורה זהירה ונקודתית מתגלה כאין צביון זה בנפשו של אדם במלחמת חייו החיצוניים והפנימיים. כלומר, באופן תמציתי זה מופיע בתוכו של האדם. ומי שמעמיק מאוד ורגיש ומתבונן בעומק הנפש, יוכל למצוא שם את היופי של המאבקים וההתמודדויות והניצחון כמובן של היצר הטוב על היצר הרע. לפני שנתיים, שלוש, אני לא זוכר מתי, הוציאו תלמידים מהישיבה, בישיבה חוברת שירים. ואחר כך ישבנו יחד לשוחח על החוברת הזאת שיצא. והיה אז מישהו מתוך התלמידים שאמר שקשה לכתוב, או יותר נכון התייחסות לדבריי. אני אמרתי שצריך שהשירה היא תאיר את האור, כמו שהרב אומר במאמרו על שיר השירים, שזה התפקיד של השירה ושל הספרות, לגלות את היופי שבחיים, את הטוב, את הנעימות, את האושר, ואת הדברים הלא טובים צריך, בשביל זה יש יתד לחסות ולהסתיר. אז היה אחד מהמשתתפים שאמר שזה לתאר דברים יפים וטובים זה שטחי. כשמתארים את המצוקות של הנפש ואת הכאב ואת ההתייסרות ואת הצרות ואת הקשיים, אז אדם חודר למעמקי נפש ומוציא מתוכו את כל הרגשות הפנימיים הללו, וזה שירה עמוקה. ואני אמרתי לו, אתה מדבר על שכבה מסוימת יותר עמוקה, אולי משכבה חיצונית יותר, אבל יש עוד עומק. עוד עומק יותר עמוק. ולא רק התיאור של ההתייסרות והקשיים והכאב, אלא יש עוד עומק יותר גדול, וזה העומק, הוא טוב. הוא חיובי, הוא מעשיר, הוא עשיר מאוד, ואם חודרים אליו, אז התיאורים יכולים להיות עוד יותר גדולים ועמוקים ומעשרים. ובאמת, התיאור של ההתמודדות בעולם, בין הטוב לבין הרע, ולהראות שהרע לא מנצח, הטוב מנצח. הרע מנסה, אבל הוא תמיד נכשל, הוא תמיד נופל. ואפשר לתאר את זה בצורה עמוקה למי שיש את הכישרון המיוחד לשירה ולספרות. אז זה התפקיד שלו, לחדור לפני ולפני ולהעמיק את זה, ללכת פנימה פנימה, לתוך מעמקי הנפש. אם כן, דיברנו על שתי נפשות, על שניות הנפשות, והמאבק שביניהם. הוא מסביר הרב שיש עוד יותר, עוד מדרגה, ולמעלה מזה יש עוד ידיעה על דבר הנפש הקדושה בעצמה. בנפש הקדושה בעצמה גם כן יש שתי רוחות, שתי רוחינן, רוחה דעלמא הדין ורוחה דעלמא דעתי, כלומר רוח של העולם הזה. ואנחנו מדברים כבר על הנפש הקדושה בעצמה. אבל יש קדושה שמופיעה במציאות של העולם הזה, ויש רוחה של העולם, עולם הבא. וראוי להכיר ששתי רוחות הללו גם הם נוהגים קצת מלחמה ביניהם. גם ביניהם יש קצת מלחמה. אלא שהיא כבר מלחמה של שלום. מלאהבה וכבוד שכל רוח רוחש לחברו, כי שתיהם רוחות של הנפש הקדושה, כפי שאמרנו. אבל שניים הם. ובזמן שהאחד מתגבר ושאיפות אלמה דעת מתמלות בלב בכל גובהן, לא יוכל אז רוח דאלמה דין להמשיך כל כוח את מעשיו. כלומר שאדם מתרומם מדרגות רוחניות מופשטות אל עולמות עליונים, אז הרוח הקדושה של העולם הזה היא לא יכולה לפעול כל כך. להמשיך, גם אפילו להמשיך את המעשים, גם את המעולים שבהם. ובזמן שרוח דאלמה דן מתגבר, אז יושב הוא ממרחק רוחה דאלמה דעתי, ושולח הוא רק ניצוצים קלים להאיר את דרך רוחה דאלמה דן כשהוא הולך למישרים. כלומר, גם בקדושה יש מדרגות, בחינות, ויש גם כאילו לא ממש מאבק, אבל אלו שתי בחינות שונות, שכשאחת מתגברת השנייה היא מתמעטת, היא איננה יוכל לפעול באותה שעה. מוסיף הרב, מיוחד הוא יצחק מאחר העקידה שחי בו רק רוחה דאלמא דעתי. כלומר, יצחק אחרי העקידה הוא כאילו כן נעקד, ברצונו הרוחני הוא היה מוכן לעקידה, הוא נמסר כביכול לגדולה האלוקית, וכעת חיה בו רק רוחה דאלמא דעתי. הוא כבר חי בעולם הזה בעצם את חיי העולם הבא. ומתוך גודל הופעת האור העליון עליו, הוא הוא החותם את מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חטו, אם אחו על קדושת שמך, כמו אמרו אברהם ויעקב. כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, לקוח הוא דווקא מרוח העליון המתנשא ממעלה על מהדין. זהו יצחק, ואנחנו כאן צריכים להתייחס לדברי הגמרא שהרב מצטט כאן. גמרא הידועה במסכת שבת. הגמרא אומרת שם, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם אחו על קדושת שמך? אומר הקדוש ברוך הוא, אמר לי ליעקב, אני צריך לדבר עם יעקב, הוא לא מרחם, אברהם לא מרחם על בנה, אומר אם אחו על קדושת שמך. אמר לי ליעקב, דעה וליצר גידול בנים. ליעקב שסבל צר גידול בנים יותר קשור עם, עם הדורות, אפשר דבי רחמי עליי, אולי הוא יבקש רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, בניך חטו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם אחו על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תמה, אברהם הוא זקן, כבר אין לו רגש, לא מרחם, ולא בדרדקי עצה, יעקב הוא צעיר, הוא נכד צעיר, הוא גם כן לא מספיק מבוגר, לא בדרדקי עצה. טוב, נלך ליצחק, הוא באמצע. אמר לו ליצחק, בניך חטו, חטו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לי נשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך? ועוד כמה חטו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. ועל 20 שאתה לא עונש, עד גיל 20 אין עונש. בדיני שמיים נשארו 50. ועל קפה דלילותה, חצי מהזמן אדם ישן. פשו לא, נשארו 25 שנים, כן? תוריד חצי, 12 וחצי שנים שאדם עסוק בתפילה, באכילה, בטיפול בענייני גופו, שהוא לא עושה בהם עבירות. כמה זמן נשאר לעשות עבירות? פשו לתרטסרי ופלגה, נשאר 12 וחצי שנים שאדם יכול לכתוב בחייו. זה כבר לא הרבה כל כך. אם אתה סובל את כולם, מותר. כך אומר יצחק לריבונו של עולם. ואם לאו, פלגה עליי, פלגה עליך, חצי חצי. אתה תיקח חצי מהעול, אני חצי. ואם תמצא לומר כולם, אם אתה לא רוצה בכלל לקחת, אז הכל עליי. אם תמצא לומר כולם עליי, הקרבית נפשי כמך, אני הרי הקרבתי את נפשי לפניך. אז אני יכול לשאת את כל החטאים שישראל עברו. אומרת הגמרא, שמעו איזה ישראל, אמרו, כי אתה אבינו. כלומר, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה מתנהג כמו אבא. לא אברהם ולא ישראל מתנהגים כמו אבא. אז יצחק אמר, אומר לישראל, זה הכל לעתיד לבוא. אמר להם, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומחווה ליצחק הקדוש ברוך הוא בעיניים, מרים ידיו כלפי מעלה, מראה כלפי הקדוש ברוך הוא, אותו תשבחו. מיד נשאו עיניהם למרום, ואומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. החכמים כאן מראים מי הוא יצחק, מהי דמותו המיוחדת של יצחק. בפרשה, פרשיות שאנחנו לומדים על יצחק, יש כמה תמיות, לא רואים את המיוחד ביצחק. אברהם רואים דמות החסד שלו, ריבונו שלו מציין שהוא שומר מצוותיי, חוקותיי, הכל... עקב אשר שמע אברהם בקולי, הקדוש ברוך הוא מציין את זה, אחר כך הוא מלמד זכות על סדום. אברהם, הוא קורא בשם השם, הולך וקורא בשם השם בכל מקום. יצחק לא כל כך מוזכר. מה המיוחדות ליצחק? יעקב אבינו, גם כן, חולם בסולם מוצא בארצה וראשו, וגם כן דמות... מיוחדת, קדושה, מעולה. מי הוא יצחק? הנה חז"ל כאן מתארים לנו את הדמות הזאת. יצחק זה שמסר את נפשו על העקידה, הוא התעלה למדרגה עליונה, עליונה ביותר, שיש בה צד מיוחד שאין אצל האבות האחרים. כל אחד יש בו המיוחדות שלו. יצחק יש בו המיוחדות שלו, שיצחק זה דמות רוחנית מופשטת, כמו שהרב מתאר. הוא שייך לאלמה דעתי, הוא לא שייך בכלל לעולם הזה. הוא יש לו רוח מעולם העליון, לא שתי רוחות כמו שיש לאנשים צדיקים גדולים, ששתי רוחות קדושות, אחת מעולם הזה ואחת מעולם הבא, אחת חותרת לקדש את העולם, לקדש את החיים, לקדש את המציאות, אחת חותרת להתעלות מעל החיים לגבי מרומים, ובצורה מאוד מאוד מופשטת מתעלה מעל כל, אפילו הצדים המעילים שבחיים שבעולם הזה. ויצחק אחר העקידה הוא כולו חיה בו רק רוחא דעלמא דעתי. וזה אומר הרב, זה מביא את יצחק להיות זה שמלמד זכות על ישראל, כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה לקוח הוא דווקא מרוח העליון המתנשא ממעלה על מעדין, אשר על כן יוכל להחיותו תמיד ולהשקיף עליו השקפה לטובה בכל עומק פרטיותו וכלליותו. כלומר, ממגבי מרומים אז אפשר לראות את החיוב שיש אפילו בכל המצבים המורכבים. זה מהסתכלות עליונה, ממבט עליון ביותר, שם ושם להביא את הסליחה הגמורה. כי שם הכל טהור והכל עליון, והכל הרי משתלשל ממקורות העליונים. ומוסיף הרב, ומישהו למעלה מכל עולם הזה, מוצא את כל טוב העולם הזה לפניו. אבל, לכאורה, אפשר לומר, מי שהוא מתרומם מעלה מעלה מעלה, אז הוא מתנתק, כן? והוא חי לו בעולם עליון, מופשט. אבל התוצאות הן בסופו של דבר מתפשטות גם למטה. וזורע הוא מוצא 100 שערים, והולך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. זה הדמות המיוחדת של יצחק. אברהם הוא אקטיבי, הוא יזם, הוא הולך ומשפיע ופועל ועולה לארץ ישראל עם כל הרכוש, כל הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. אברהם הוא פעיל, הולך וקורא בשם השם. הוא רואה שסדום נחרבת והמתמעטים האנשים המאוכלסים ואיננו יכול להשפיע, אז הוא הולך ופונה למערבה, לכיוון חבל עזה, לגרר, לפלישתים, לרומם. הוא לא יכול לעמוד בלי להשפיע, זה עניינו של אברהם. יצחק הוא משפיע באופן אחר. יצחק הוא דמות כזאת פנימית, הוא מתרומם בינו לבין עצמו, מתעלה, מתרומם. זה בעצם מתבטא בזה שהוא נבחר להיות נמסר על קידוש השם. כלומר, אברהם הוא המקריב את הקורבן, יצחק הוא הקורבן בעצמו, הוא המוקרב, הוא פסיבי, הוא מוכן להתבטל כלפי הגדולה האלוקית. והתפקיד שלו ועקידת יצחק זה בעצם מבטא את כל האישיות שלו. הוא טיפוס כזה שמופנם, לכאורה מופעל על ידי אחרים, אבל כולו מבוטל כלפי הגודל העליון. רוח עליונה מושכת אותו והוא נמשך כלפי מעלה. אבל גם בדרך זאת אפשר להשפיע. ויצחק מתעלה ומתרומם, ויהיה לך הלוך וגדול עד כי גדול מאוד, עד שבאים להתקרב אליו, עד שאבימלך רוצה אתך לעשות, לכרות איתו ברית. הוא לא, אין לו קשרים כל כך, הוא עוסק בהתמלות עצמית, אבל ההשפעה הולכת ומתפשטת בצורה הזאת. דרכי השפעות בעולם, יש דרכי השפעה שנעשות באופן אקטיבי, ויש דרכים שנעשות באופן פסיבי. לכאורה, אדם בעצמו מתעלה מעלה מעלה, לא בצורה אנוכית, אגואיסטית, לא מפני שהוא דואג לעצמו, אלא מפני שהוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. זה טיפוס של אישיות כזאת. וכך קורה גם עם הברכות, שהוא נותן את הברכות באופן, לא באופן יזום. יוצא שהוא מברך את יעקב. הוא חשב לברך אחרת, אבל מסתדר לו הדברים האלה. ריבונו של עולם מסדר את הדברים דווקא באופן כזה. יש הרבה סיבות למה הברכות היו צריכות להתענות, להינתן באופן כזה. יש על זה בזוהר, מהמכה מיוחדת במינה, שזה תיקון לחטא הנחש. הנחש פיתה את חווה ועשה ברמאות, רימה אותה, אז גם אחר כך והביא כללה לעולם. אז עכשיו בשביל להביא את הברכה צריך גם כן דרך פיתוי לפתות את יעקב ולקחת ממנו את הברכות באופן הנכון. אפשר להבין את זה באופן נוסף, שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אם הברכה מתפרסמת באופן ישיר, אז לא שפע של ברכה כמו שהיא כאילו לא ניתנה. היא ניתנה אבל מוסתרת, כאילו לא ניתנה. אבל כך היה צריך הדבר להסתדר מראש. יצחק הוא המברך, יצחק הוא ממשיך ליעקב את ברכת אברהם, אבל זה צריך לסעוד בדרך מאוד מאוד פנימית, מתאים לאישיות הזאת. באופן חיצוני נראה הדברים לא מובנים, אבל זה טוב ככה שהדברים לא מובנים ואז הם מוסתרים. יש הרבה תהליכים בעולם שהם אנחנו לא מבינים את חיצוניותם, וזה מכוון כך, על מנת להסתיר את המהלכים הרוחניים הפנימיים. גם היום, את הדבר. אנחנו רואים מכורה מציאויות של אנשים צדיקים, אנשים מוסרים את נפשם על ארץ ישראל, והם מבוזים ומוצאים כאילו מחוץ לקונצנזוס, ומכורה גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית מתמודדים עם קשיים, דווקא אלה שעושים את הדברים הנכונים והטובים, היה צריך להיות להם מצבם יותר טוב, יותר קל, יותר שקט. אבל זה סדר העולם, שכשמתפתחים דברים רוחניים, עמוקים, גדולים, הם צריכים להיות מוסתרים, כדי שלא יפריעו להתפתחותם. מתפתח פה מהלך רוחני גדול לארץ ישראל. מובילים אותו אנשי ארץ ישראל השלימה, אלה ששואפי גאולה, שהולכים, מושכים את העם אל גאולתו ולפדות נפשו, על ידי יישוב ארץ ישראל, על ידי השאיפת הגאולה, על ידי שאיפת בניין ירושלים. והמגמה הזאת היא מגמה מאוד מאוד גדולה, וצריך לשמור עליה שלא תופרע השאיפה הזאת, ההתקדמות הזאת. ואיך אפשר לשמור עליה? בדרך של הסתרה, שכאילו הדרך הזאת לא מצליחה, כאילו לא צודקת, וכאילו יש איזו התנגדות מכל הצדדים, ואין לה סיכוי ואין לה זה, וכיוון שהיא מוסתרת אז היא נשמרת. המתפתחת לפני ולפנים העומק של הדרך הזאת, דרך גאולה, שכשיגיע השעה אז בבת אחת יתברר שנוצרה כאן עוצמה רוחנית גדולה שיכולה להוביל את כל העולם כולו. כשהיא באמצע היווצרות שלה, אז בכלל כאילו לא מרגישים, לא רואים את הגדלות שהולכת להתפתח ממנה. אבל כשתגיע השעה, כשהעוצמה הזאת היא תגיע להבשלתה, לשלימותה, אז בבת אחת התברר שזה הכוח היותר גדול ויותר עליון באומה, כוח המוביל, המייחד, המרומם את האומה לגאולתה ולפדות נפשה. נעסוק בעוד נקודה מפרשת השבוע. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. הבנים מתרוצצים ורבקה מרגישה שזה לא משהו רגיל של תאומים שבבטן, זה משהו חריג, צריך לברר מה קורה שם. יש איזה מאבק בין התאומים, ואפילו עד כדי כך שחכמים מתארים לנו שהיא מרגישה שיש כאן מאבק רוחני, שכשהיא הולכת על יד בתי כנסיות, בתי מדרשות של שם ועבר, אז יעקב רוצה לצאת, היא הולכת על יד בתי עבודה זרה, ישראל רוצה לצאת, היא מרגישה שזה קשור כאן בעניינים רוחניים, והולכת לברר. הוא מבית מתברר שיש בתוכה שני גויים, שני לאומים, שהם נבקים ויאבקו זה בזה שנים רבות, דורות על גבי דורות. ובפרקי דרבי אליעזר מובא כך: כשהיו יעקב ועשיו במי עמם, אמר יעקב לעשיו, אחי, שני עולמים לפנינו, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה יש בו אכילה ושתייה, מסע ומתן, לישא אישה, להוליד בנים ובנות. עולם הבא אין בו כל המידות הללו. רצונך, תול אתה עולם הזה ואני עולם הבא, שנאמר, מכרח היום את בכורתך לי. באותה שעה שהיו בבית עינימם, זה היה הכל בשעה שהם היו בבית עינימם, כביכול. אז היה השיחה הזאת ביניהם. מיד כפר עשיו בתחיית המתים ואמר, אני הולך למות, למה לאיזה בחורה? באותה שעה נטל עשיו חלקו בעולם הזה, ויעקב נטל חלקו בעולם הבא. וכשבא יעקב מבית לבן וראה שהיה ליעקב בנים ובנות, אמר לו, אחי יעקב, אחי, לא כך אמרת לי שתיטול אתה עולם הבא ואני העולם הזה? מניין לך כל הממון הזה? ירער עשיו בדעתו, ומה העולם הזה שאינו חלקו נתן לקדוש ברוך הוא שכרו? עולם הבא שהוא חלקו על אחת כמה וכמה. מיד אמר עשיו, רצונך נעשה שותפות. ראה שהוא טעה בזה שהוא הסכים לקבל רק את העולם הזה. תול אתה חצי עולם הזה וחצי עולם הבא, אני חצי עולם הזה וחצי עולם הבא. אמר לו, בניי רכים ואינם יכולים לעמוד ביסורים, שנאמרו תפקום יום אחד. אלה דברי פרקי דרבן עזר. הרעיון שכבר בטרם בתוכה בבטן ידעתיך, כבר ביסוד, עוד במאי אימם, לכל אחד היה את הסגולה המיוחדת שלו, את התכונה המיוחדת שלו. יעקב אבינו שייך לעולם הבא, עשיו שייך לעולם הזה, והם נאבקים בעצם, כל אחד רוצה את שני העולמות, ומתרוצצים זה עם זה במאבק, כי כל אחד חושב שהכל מגיע לו. עשיו חושב שהעולם הבא זה תפל לגבי העולם הזה, הוא מגיע לעולם הזה, מומילה מגיע לעולם הבא. יעקב אומר, העולם הזה זה פרוסדור לעולם הבא, מגיע לי עולם הבא, אני צריך גם את הפרוסדור, זה הכל שייך יחד. והמאבק הזה הוא המאבק שבין ישראל לעמים במשך כל הדורות. המהר"ל מעריך כאן להרחיב, לענות על קושייה. מה קורה לעם ישראל, עם קודש, עם עליון, עם השם, שהשם בחר בו, מדוע הוא כל כך סובל במשך הדורות? היה צריך להיות הפוך. עם ישראל היה צריך להיות לו המצב היותר טוב בין כל העמים, כי הוא עם השם, עם נבחר, עם סגולה, עם אלוקי, עם מולה. מדוע הוא סובל כל הזמן? המהר"ל בא ומסביר באופן אידיאולוגי שזה הסדר לכתחילה, זה לא דבר שבדיעבד, זה הסדר לכתחילה. ככה חלוקה, לעם ישראל יש את עולם הבא ולגויים יש את העולם הזה. כדאי לחלק ככה, זה עדיף. עם ישראל הוא עם אלוקי, הוא עם עליון. ענייני הגשמיות זה לא שייך לו, הוא שייך לתחום הרוחני, לתחום ההפשטה, לתחום העליון, לתחום האלוקי, לתחום הדבקות בריבונו של עולם, וזה לא הולך ביחד. ולכן הגויים זה עולמם, זה מה שיש להם. וישראל יש להם יהוד עליון, יהוד אלוקי, עתידי, ארוך, אינסופי. אני רוצה להסביר את הדברים קצת יותר בצורה עמוקה, לא רק פשוטם של דברים, שיש כאלה כמובן שהיום מסבירים כך, שהעולם הזה זה חולף ועובר, ובאמת הוא פרוסדור כפשוטו, ובכלל מה הוא זמני, כמה ימי חיי אדם בעולם הזה? 70 שנה, ונגמרות 80 שנה, אז מה הוא יהיה כל בעולם הזה? מיקסר? מה הוא יאכל כל הזמן ויעבד את האוכלים? צריך לשאוף לעולם הבא. וזה כאילו, זה הסדר. כלומר, העולם הזה הוא עולם הזמני. מה אתה תעסק איתו? יש אחר כך עולם הבא. כמו שמספרים על החפץ חיים, שבא אורח מארץ אחרת לבקר את החפץ חיים בביתו, והוא רואה שהבית כל כך פשוט, יושבים שם על ספסלים, אין כיסאות, אין שום, הכל פשוט, פשוט, פשוט. הוא היה עמום האורח ואמר, חפץ חיים, כאן כבודו גר? ככה בתנאים האלה? אז הוא אמר לו, כן, ואיפה אתה נמצא? הוא אומר לו, אני במלון פה, עכשיו אני מתארח פה במלון. נו, ומה במלון? התנאים של המלון, תנאים מיוחדים? הוא אומר, מלון זה זמני. אני בבית שלי, ברוך השם. אבל כאן במלון, אני לא צריך 10 חדרים, אני מסתפק כי זה הזמני. אמר לו החפץ חיים, גם זה המלון שלי. הוא מלון זמני, אני גם כן נמצא כאן באופן הרי. אני... אז אפשר להסתכל במבט כזה, שאדם מסתכל על העולם הזה כבאמת מקום ארעי, זמני, חולף, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם מעניינו של אדם, העולם הבא, העולם הזה חבל להתעסק בכל השטויות שהכל חולף, הכל עובר, אין לזה שום טעם, צריך להכין את העולם הבא. יותר עמוק. אנחנו לא סתם עוברים את העולם הזה, איכשהו סובלים, וזה כי יש לנו עתיד גדול מאוד מאוד. ועכשיו אנחנו במצוקה, אבל מה אפשר, אבל זה חבל לזמן להתעסק בטיפול בכל העניינים. הגשמיים. יש כי זה הכל חולף. אנחנו חיים בעולם הזה חיים עליונים. חיים רוחניים. אנחנו מביאים את העולם הבא לעולם הזה. כלומר, אנחנו חיים את העולם הבא כבר. הדבקות בריבונו של עולם. העושר של קיום תורה ומצוות. הגובה הרוחני שאדם חש, והמיליאות שאדם חש, העושר הזה, זה העונג, זהו העושר. זה לא איזה דבר שצריך לעשות, מחויבים לעשות, וכי אחר כך יהיה לנו בעולם הבא. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ויפה שעה של תורה ומעשים, של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אני חורה במבט הראשוני נראה שם בעולם הבא יש קורת רוח, פה עבודה. פה עובדים. אחר כך שבת. אבל באמת העבודה פה היא עבודה נפלאה. היא העושר היותר גדול שיכול להיות, שאין אותו בעולם הבא במובן מסוים. בעולם הבא אז יש שם נהנים מזיו השכינה, ובעולם הזה אתה דבק בריבונו של עולם. מרחיב בזה את הדיבור בלטניה. בעולם הזה כשאתה עושה מצוות אתה יותר דבוק ומחובר. יפה שעה של קורת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, במובן של דבקות, לא רק במובן שפה אתה יכול לעשות, ששם אתה כבר לא יכול לעשות, אלא במובן זה שכשאתה עושה, אתה מלא סיפוק, מלא אושר, כשאתה יושב בנחת, זה לא אותו האושר שיש לאדם, כשהוא מלא בעבודה עליונה, בתוכן רוחני, שממלא את כל נפשו ורוחו. ואת הנוגות הרוחניים הם כמובן, האושר הפנימי שיש לאדם, כשהוא דבוק בריבונו של עולם, כשהוא עושה את רצונו של ריבונו של עולם, יד להשפוט אותו לדברים גשמיים. ונמצא שכשישראל נמצאים במצבים הכי קשים שנמצאים בעולם הזה, הם יותר מאושרים מאלה שיש... הם מעולים וחיים להם את חיי העולם הבא בתוך העולם הזה, וזה עוד יותר מיוחד אפילו מבחינה מסוימת, כפי שאמרנו, מעולם הבא. אני חושב שגם לזה מתכוון המהר"ל. הוא לא מתכוון רק לדברים כפשוטם, אבל לדברים כפשוטם, למי שלא משיג את העומק הזה, למי שמסתכל ורואה שישראל לכאורה בצרות, אז בא המהר"ל ומסביר, זה צרות חולפות, זה צרות עוברות, עניינו של האדם מישראל זה עתיד, עתיד מעל העולם הזה. אבל כמובן שהדברים היום שאנחנו נמצאים כבר במדרגה חדשה של שלבים של גאולה, אנחנו יכולים להסתכל גם על המצבים של העולם הזה במבט מתוך מבט חדש, שההופעות הרוחניות שיש בעולם הזה הן נותנות לאדם את הרום ואת העושר ואת הסיפוק שכדאי באדם לסבול את כל הקשיים. ומה גם שבסופו של דבר, כמו אצל יצחק, שמצד אחד מתמודד עם כל מיני קשיים, אבל תמיד בסופו של דבר באה אחר כך התוצאה גם מבחינה של העולם הזה. אבל זה לא עיקר, זה חזי הצטרופי. אין לנו כל ספק, כבר חכמים אמרו את הדבר הזה, שטוב פת חרבה ושלווה בה משולחן מלא זבחי ריב. כלומר, העושר החיצוני הוא לא נותן לאדם את העושר, את העושר באמת. כשאדם עושר בעין, זה לא מבטיח שיהיה לו טוב, שטוב לו. יש אנשים שהם עשירים מאוד ואין להם את אותו נחת רוח שיש לאנשים עניים, אבל שהם שמחים בחלקם וטוב להם והם מרגישים עושר. ומה זה אנשים עשירים נמצאים במחלוקת בוויכוחים? אתם יכולים לשמוע על ירושות, אנשים מיליארדרים הורישו ירושות, אחים רבים, מסוכסכים, מי יקבל את הכסף, למה כסף, כל אחד יקבל חלק, כמה שתקבל יהיה המון, מה אתה רב על היותר? זה מין חוסר בריאות כזאת, שאנשים, לא, כמה שיש להם, לא מספיק להם, והם מרגישים מסכנים, ובעיקר אם לשני יש יותר. אז זה בכלל צרה גדולה מאוד. שאני אולי סיפרתי לכם את הדבר הזה, ש בסיפור בבריסק היה איזה דין תורה, ובדין תורה יצא נגד טבח עם מישהו אחר, והבית דין הציע לעשות פשרה, והטבח הזה לא רצה שום פשרה, רצה שיהיה על פי הדין, חשב שמגיע לו, ואחרי שדנו, יראו שלא מגיע, הוא צריך לשלם 3,000 רובל לצד השני. האיש הזה התחיל לצעוק על הבית דין, וקולי קולות, והרב חיים מבריסק התחיל לצעוק, שהוא גזלן, ומוציא כסף בחינם, מילים בוטות מאוד, לא היה שייך בכלל מילים כאלה להגיד. ישב שם אחד מהדיינים, התחיל ממש לבכות מרוב צער שככה האיש הזה מתנהג בחוצפה כזאת, עד שלא היה ברירה לרב חיים מבריסק, והוא גער בו, צא מכאן, לא רוצה לשמוע אותך. אחרי שהוא יצא, הוא שואל אותו רב חיים את הדיין הזה, מה אתה לוקח אל הלב? הכל לפי המבייש והמתבייש. מה אכפיים? מי הוא שהוא מבייש? צריכים כל כך להתחשב עם זה. אז הוא אומר לו, הדיין, אני מאוד מצטער שלפני חודשיים, שלושה, היה בעיה של טריפות. הוא בא לשאול שאלה, והיה הפסד מרובה מאוד בבהמה הזאת. שהיה עליה הדיון, כי הוא לא יכול היה למכור אותה לגויים, והייתה ממש הפסד גדול, ואנחנו חיפשנו יותר, חיפשנו ולא מצאנו יותר, ובסוף התרפנו. והיה לנו מאוד כאב לב על זה. והטבח הזה אמר, אין דבר, אין דבר, אם זה אסור, אסור. קיבל על עצמו את הדין. היה הפסד גדול מאוד, קיבל את הדין. מה פתאום הוא עכשיו צעק? אמר לו רב חיים, הוא צעק על זה שהשני זכה, לא על זה שהוא הפסיד את הכסף. הוא רק מפסיד כסף, יכול להפסיד כסף לשם שמיים, אבל שהשני זכה, זה הוא לא יכול לסבול. זה הקינה שיש בעולם. אם אווירה את אדם על דעתו, הוא יכול להיות עשיר גדול מאוד, אבל סוף סוף יש כמו אחרים גם כן. אז מה, איזה טעם יש לעשירות כזאת כשיש גם אחרים עשירים? אבל אדם שיש לו עושר פנימי, שהוא לא מקנה, ושהוא בריא, ושהוא שמח בחלקו, יכול להיות לו מעט מאוד והוא מאושר. כלומר, חיי העולם הזה, הטוב בחיי העולם הזה גם כן צריך להיבחן באופן נכון. ואם אנחנו מתבוננים מתי האדם באמת טוב לו, מתי הוא מאושר, זה לא מתי שיש לו את התנאים החיצוניים, אין לו איסורים. מתי שהוא שמח בהם. יש לו איסורים, הוא שמח בהם. יש לו קשיים, הוא מתמודד איתם. יש לו הרגשה של סיפוק עצום, שהוא מתגבר על הקשיים ועובד את ריבונו של עולם. יש לו הרגשה, העושר הזה, הוא שווה את כל חיי העולם הזה. ונמצא שגם בעולם הזה. אז עובדי השם הם הכי, הם באמת המאושרים ביותר. לא רק לעולם הבא. טוב, עד כאן.